עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית בין הצלצולים בהפקת תלמידי תקשורת של קריית החינוך אורט יובלי אריאל.
אז מה, אין סיכוי את אומרת? לך לך לישון.
שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לתוכנית בין הצלצולים, תוכנית הנוער של רדיו סול, בהפקת תלמידי התמחות ומגמת תקשורת של קריית החינוך אורטיו ולאריאל. אנחנו איתכם היום, תלמידי מגמת תקשורת שכבת י' א' עד השעה 3, טכנאי שידור הוא שוקי אברהם, האזנה נעימה.
שהיית איתה לפניי נביא הציץ, הכנה לכלף, הכנה לילד, אבל ניקח את זה לאט בלי לחץ, ניקח את זה לאט אבא שלו גנן, הוא ענה בזמן, הוא מדליק מזגן, מסתיים דיקן הוא משחק בדוקים, הוא שולט באותיות איתן והוא נתן חסכן, כולם לפתוח יומן חתונה וגם הפקן סגרתי פרחים, שים לה תקליטן שמישהו יעדכן את החתן
ביום שלישי ציינו בישראל את יום המעשים הטובים. תלמידי החטיבה העליונה נטלו חלק במספר פעילויות למען הקהילה. וכדי לשמוע יותר על תרומתם של תלמידים, איתנו קרן בן ברוך. רכזת ההתנדבות הרשותית של עיריית אריאל. שלום קרן, מה שלומך?
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור. מה תוכלי לשתף אותנו? מה זה בשבילך יום המעשים הטובים?
קודם כל, אני שמחה מאוד לעלות לשידור אתכם. אני אפילו גם מתרגשת. יום מעשים טובים זה בעצם יום סי, זה בעצם מצליח לקדם את חזון ההתנדבות וליצור את החיבורים. יש המון פרויקטים גם שהם תהליכיים שצומחים ביום מעשים טובים. ובעצם זה הרעיון המטיף של כל העשייה, זה בעצם המהות. לראות את כל הטוב הזה קורה כל רגע, זה מדהים, מדהים, מדהים.
את יכולה לפרט באילו פעילויות נטלו חלק התלמידים?
כן, כן, בוודאי. יש לנו המון פעילויות, אבל אני ככה אפרט כמה. יש לנו את הנוער במסגרת מעורבות חברתית, הנוער בחירום באגף הביטחון. בעצם הוא יזמו איזשהו פרויקט של התקנת גלי עשן, שזה באמת משמעותי ומציל חיים. הם עברו איזושהי הדרכה עם דובר חטיבת השומרון. הם יעברו הסברה. בסדר, הם יבואו איזושהי מצגת, והם בעצם יעבירו את ההסברה וההדרכה במועדונים של האזרחים הוותיקים כאן, ולאחר מכן גם יבצעו התקנה בבתים עצמם, בזוגות כמובן, ולפי הנהלים כמקובל. זה באמת, 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 זה באמת משמעותי, ועם זה הגיעו גם עוד פרויקטים, כמו ניקוש הסבים בקיץ, להעלות מודעות, להעלות בטיחות של, מודעות של בטיחות, בכלל. יש לנו בתי הספר שעשו דברים נפלאים, שלחו רשימות של שוקולדים, ברכות, סליחה, עם עטיפות של שוקולדים לכוחות הביטחון, ועוד הרבה 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 דברים טובים. ניגשו לשכנים באזור של הבית ספר. היום שמעתי סיפור באמת של אחת הדיירות שפשוט פרצה בבכי. כל כך התרגשה, שמבחינתי זה מעלה חיוך גדול מאוד. אני חושבת שבאמת, את כל הטוב הזה, כל הפצת הטוב הזה, עושים טוב כל השנה. אבל היום הזה שנותן ככה את האור הזרקור על עשיית הטוב, זה פשוט מדהים. זה כיף לראות את זה כל פעם מחדש, ולהמשיך כמובן את החיבורים, כי נוצרים חיבורים גם מהיום הזה.
מדהים. כפי שאנחנו יודעים, יום המעשים הטובים החל בעצם ביום שלישי. ובגלל מזג האוויר, היינו צריכים להעביר את זה ליום חמישי. את מרגישה שזה השפיע על הערך של יום המעשים הטובים, שקצת מבאס שזה נצא בסוף ביום שלישי?
לא, אני יכולה לה. אז זהו, אני אענה לך. אני חושבת שאפילו זה עשה את ההפך, זה אפילו עציב. אני גם אומר שגם הקבוצה, זאת אומרת שאנחנו ככה נותנת את כל ההדגשים אלא לקראת היום הזה, כי היום הזה לא קורה, את יודעת, בואו נעשה טוב וזהו, זה לא, זה תהליך. זה הדגשת פרויקטים, זה הדגשת תקציבים, זה סגירת מתנדבים. באמת, זה כל המאצ'ינג הזה עם הרבה שותפים מדהימים, מדהימים בעיר פה שלנו פה באריאל. ומזג האוויר, כן, את יודעת, צריך גם להתחשב וללכת לך בעקבות מזג האוויר ולהתאים את עצמנו. אבל זה פשוט יצר מצב שעל שבוע שלם כבר ככה התפרס כל היום הזה. אז חלק באמת מהפעילויות קרו ביום שלישי, שזה מבורך. אבל מה שלא ניתן היה להזיז, נשאר. ומה שכן, עשינו פשוט היום, וזה היה באמת רעיון מעולה, כי השמש ככה יצא, ויש פעילויות שאי אפשר לעשות בגשם. כמו גינה קהילתית, שאני בבוקר הייתי ככה את תלמידי התיכון, עובדים, בונים עדניות, פשוט היה מדהים לראות את זה. אז אני חושבת שיש לזה באמת אפילו ערך נוסף. ערך נוסף, אני גם יכולה לומר שזה לא מסתיים גם השבוע, יש גם המשך. לכמה פרויקטים.
ומה לדעתך התרומה של יום, של היום הזה עבור התלמידים? את חושבת שהם גם תופסים את זה בתור משהו חשוב ומשמעותי?
כן, אני חושבת שהם תופסים את זה בתור משהו משמעותי. אני חושבת שכל הערך הזה של לעשות טוב, זאת אומרת, שנייה רגע לעצור ובאמת להדגיש את העשייה, אני חושבת שזה נותן. כי אני יכולה לומר שהתנדבות, התנדבות זה, את יודעת, באים להתנדב, אבל יכול להיות שלא יבוא לי להתנדב, או שאני לא אקום בבוקר, אבל היום לשמחתי, הייתה באמת הענות מלאה, באמת, של כיתות שלמות, גם תיכון וגם יסודי, זאת אומרת שהגיעו, התנדבו, ובהרכב מלא הגיעו, ובלי תירוצים, ובלי באמת, עם רצון, באמת לעשות. אני חושבת שהדבר הזה, שגם צוות בית ספר פה שותף מלא, באמת, כל הרכזים, כל השותפים, נותנים באמת את הדגש הזה, שכל כך חשוב, וזה להעיר את הטוב, וזה המשמעות, כי אני גם שמעתי את תלמידי החטיבה בסרטון היום, באמת התרגשתי, ממש התרגשתי. זה היה וואו, לשמוע באמת מה זה מעשה טוב בשבילך, בשבילך. וזה משהו שצריך לאמץ כל יום, כל יום בעצם.
כן, זהו, תודה, קרן בן ברוך, אנחנו ממש שמחנו לשמוע.
אני שמחה לשמוע אתכם, ובאמת, אתם מדהימים. אני עכשיו, נראה לי שאני אהיה ככה מאזינה קבועה. באמת תודה רבה רבה על כל העשייה שלכם.
תודה.
ביי, להתראות.
קשה לי לא להתבלבל, קשה לי לא להתנצל כשמחמיאים לי, מרימים לי, הכל נופל. המיטות שלי, השיטות שלי, הטכניקות שלי מול הבורא. מתה מפחד שיאהב אותי פחות. איך לא בא לי לרטוב אחרי כפיים, לעדוף מילים קשות, בסוף זה רק לשם שמיים, רק בשם הרגשות. ובא לי לדבר עם מישהו אמיתי, עם מישהו מהצד שלי. קשה לי לא להתעצב, קשה לי לא להתערב כשמחליטים לי מה מתאים לי, מה לא עובד. השפה שלי, השמלה שלי, האמונה שבי, מה הבורא היה רוצה שעשה עכשיו. הוא עקב היא הורידה, הוא כנב אבל מידה, אני זזה הצידה, מחפשת פעם אינטרס, הם אמרו שאני אהרס. שמעתי אלף פעמים. זה לא להיט, זה שיר רגיל, הטקסט פשוט הוא לא מפיל, ואין פה הוק, תקשיבי לדפוק, תקשיבי לדביר. את לא משום מדרזה מידה.
לשמה זה דתי מדי צ'ני ותתפשתי אני לא אומרת כל זה בשבילי ואוף אין לי אוויר איך לא בא לי לרדוף אחרי הכפיים לעדוף מילים קשות בסוף זה רק לשם שמיים רק בשם הרגשות ובא לי לדבר עם מישהו אמיתי עם מישהו מהצד שלי
אל תלכי קרן שמש לא נגמר לנו היום למה את מסתתרת עננים בכל מקום אל תבכי כמו הגשם לא חבל על הדמעות יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות אשים שירים שאת אוהבת אתן לך יום לרגע אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי תגידי מה את מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי תחייכי זה יפה לך זה עושה לי את היום אם פתאום את נרדמת תחייכי גם בחלום מטוסים עם שירים שאת אוהבת אתן לך יום לרגע אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי תגידי מה את מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ שאין מילים את מתרגשת
במסגרת הפרויקט גמר שלנו בנושא גברים אלימים, התבקשנו לקיים רעיון עם איש מקצוע בנושא. איתנו על הקו קרן פוגל, עובדת סוציאלית מהמרכז לשלום המשפחה, המתמחה בגברים אלימים. שלום קרן, מה שלומך?
שלום מצוין, מה שלומכם?
בסדר גמור. תוכלי לספר לנו קצת מה זה המרכז לשלום המשפחה ומה תפקידו?
אוקיי, אז המרכז הוא נמצא באריאל, הוא שייך לאגף לשירותים חברתיים, רווחה לשעבר. התפקיד שלנו זה לתת מענה לכל נושא של האלימות בין זוג על כל הגווניה, על כל הגוונים של האלימות, במטרה לייצר שיח ותקשורת טובים יותר. עכשיו חשוב לי להגיד שאנחנו נותנים במרכז טיפול גם לגברים, גם לנשים וגם לילדים. ושוב, המטרה היא כדי לייצר שיח ותקשורת יעילה ומטיבה. לגברים יש לנו טיפולים פרטניים וקבוצות לניהול כעסים. לנשים יש לנו טיפולים פרטניים וקבוצות להעצמה ולמודעות. ומאוד מאוד חשוב לדעת שיש גם טיפול לילדים שעדים לאלימות, שהם חשופים לאלימות בבית, ולראות איך זה משפיע עליהם, לראות איך, גם איך משתקמים מזה.
Okay.
עכשיו, אפשר לפנות אלינו, עכשיו חשוב לי רק להגיד איך אפשר לפנות אלינו למרכז. אפשר לפנות באופן עצמאי, כל המידע נמצא באינטרנט. או דרך קופת חולים, או דרך הרווחה גם מפנה אלינו, או דרך משטרה, שזו דרך הפחות מועדפת כמובן.
מדוע החלט להתעניין דווקא בגברים אלימים וסובלים אלימות במשפחה?
טוב, לכתחיל הנושא הזה ממש משך אותי. לאו דווקא גברים אלימים, כל הנושא של, גם של אלימות וגם של טיפול, כי אני ממש מאמינה בשינוי ומאמינה ביכולת של אנשים לצאת מהמקום של קורבן ותוקפן למקום טוב יותר ומבוסס יותר. זה התחום שהיה פנוי באותו רגע במרכז, אז נכנסתי אליו, ובסוף אני למדתי מאוד מאוד לאהוב אותו. בעיקר כי אנחנו, דרך התקשורת, אנחנו תופסים את הגברים האלימים כתוקפנים, כאגרסיביים, כמישהו שאפשר אפילו מחוץ לחוק. יש המון המון אפילו שנאה כלפיהם. אבל חשוב להבין שבסופו של דבר זה אנשים שסובלים מאוד מאוד בעצמם. אני עובדת איתם כאילו כבר קרוב ל-4-5 שנים, והמפגש איתם מאפשר לראות את המקום הפגיע שלהם, את הקורבני, את הילד הפצוע שבהם בסופו של דבר. בסוף אני מבינה שאין סיפורים טובים ורעים בסיפור של האלימות. שני הצדדים סובלים.
תוכלי לספר לנו על מקרים חריגים שהיו לך במקצוע?
זהו, חשבתי על השאלה הזאת. מקרים חריגים אני מניחה שאתם פוגשים בעיקר בתקשורת. כאן מה שאני רוצה לספר בעיקר על מה שאני פוגשת כאן. אנחנו פוגשים כאן גם גברים, גם נשים, גם ילדים שבעיקר סובלים. בעיקר אנחנו פוגשים כאב. אנחנו פוגשים זוגות שמגיעים אלינו, כל אחד מקבל את הטיפול, גם קבוצתי, גם פרטני, ונשארים ביחד, והסיפור של האלימות הוא מאחוריהם. יש זוגות שמגיעים אלינו ובסוף מחליטים להתגרש. אין פה פתרון טוב או לא טוב. יש כל זוג מגיע עם הפתרון שלו, עם הבעיות שלו, ובסוף מגיע גם לפתרון שלו. זה... אז מקרים חריגים זה בתקשורת. כאן אנחנו עובדים קודם כל עם בני אדם.
מתי לדעתך חובה לפנות לאיש מקצוע?
סליחה, שוב?
מתי לדעתך חובה לפנות לאיש מקצוע?
אז קודם כל, עם בני זוג מזהים שיש ביניהם אלימות, שיש תקשורת אלימה, שקיים פחד, קיים צמצום, לא לחכות עם זה. לא לחכות שהפתרון יבוא מעצמו, בטח לא לחשוב שאם מביאים עוד ילד זה מביא פתרון, שאם אנחנו נצא עכשיו לאיזו חופשה טובה זה יביא פתרון. אנחנו מאוד מאוד ממליצים במקרה שקיימת אלימות במשפחה, כן לפנות לטיפול. אנחנו מטפלים כאן בסודיות, לא מעבירים מידע לשום גורם, והכל הכל, הכל נשאר כאן. וחבל, חבל לסחוב את זה כל כך כל כך הרבה זמן.
אוקיי, okay. כעובדת סוציאלית, כתאי משפיע כן. עלייך במקצוע ביום יום?
וואי, זו שאלה קשה. טוב, זה עבודה שאי אפשר, להשאיר אותה בבית, אי אפשר להשאיר את זה רק בעבודה. יש סיפורים שמלווים אותי גם בבוקר, גם בלילה, אני הולכת לישון איתם, אני קמה איתם. יש גם סיפורי הצלחה שאני זוכרת אותם. בעיקר זה מלמד אותי המון המון רגישות, לא לשפוט את מה שקורה אצל האחרים, כי בסוף המציאות שקורית בפנים היא הרבה יותר מורכבת מאשר מה שאנחנו רואים מבחוץ. פחות לשפוט.
אוקיי. תוכלי לתאר לנו בקצרה מה התהליך שאת עוברת עם המטופלים שלך?
טוב, אז כמו שאמרתי, כי יש המון המון סטיגמות וסטריאוטיפים לגבי גברים אלימים, ואני קודם כל אני כן מנסה למצוא את החיבור למטופל, חיבור למטופל שמגיע אליי, כי קודם כל מה שעושה את העבודה זה הקשר בין שני אנשים שממנו אפשר להשתקם. כמובן שאנחנו מגנים אלימות, אנחנו לא, כאילו זה ברור שאלימות קודם כל זה לא, אוקיי? ואחר כך מתחילים להתחבר. חשוב לי לעזור למטופל לראות איך הדפוסים שלו, שנוצרו בילדות, דפוסים אגרסיביים ואימפולסיביים, איך הם נולדו. וגם הדפוסים האלו של תוקפנות, של אימפולסיביות, איך הם שרתו אותו במשך כל כך הרבה שנים. ולראות איך עושים בזה שינוי, כי ברגע שמגיעים לקשר זוגי, הדפוסים האלו כבר לא משרתים אותו, והם רק פוגעים בו, קודם כל בגבר עצמו, באישה שלידו, ובוודאי בילדים. אז לראות איך הדפוסים האלו לא משתחזרים, והוא יכול לשנות את הדפוסים האלו. מדברים על זיכרונות ילדות, מה קרה, מה המחיר שהוא משלם על זה. זה על רגל אחד, על תהליך הטיפולי.
אוקיי. האם את חושבת שהנושא של אלימות במשפחה מדובר מספיק?
אני חושבת שיש ממש שינוי בזמן האחרון. שינוי אדיר בתקשורת, אנשים הרבה יותר מודעים לזה. יש הרבה יותר מודעות. מה שאני כן חושבת שצריך לעשות זה להכניס את זה הרבה יותר לתוכניות חינוך, אפילו להתחיל מגן חובה. איך אנחנו מדברים את מה שאנחנו מרגישים, ולא איך שאנחנו מתנהגים את מה שאנחנו מרגישים. זה מה שאני חושבת שצריך לעשות יותר תוכניות מניעה ופחות טיפול. סליחה, יותר מניעה ויותר טיפולי. זה מה שאני חושבת שצריך לעשות.
אוקיי, סבבה. תודה, קרן פוגל.
פוגל.
קרן פוגל.
אני מצטער. תודה רבה שהקדשת לנו מזמנך.
אוקיי, יום טוב שיהיה לכם, להתראות.
יום טוב.
חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו בסהרה. אני לא מוצא את הראש שלי, אני פרופסור מפוזר. תראי את הנייר, הלב איתך כפרה. וואלה כיפה הראש שלי, אוי.
טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש. וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, 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 אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי שקט, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד. וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני ו...
היי, חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו בסהרה. אני לא מוצא את הראש שלי, אני פרופסור מפוזר. תראי את הנייר, הלב איתך כפר. וואלה כיפה הראש שלי, אוי.
יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצוק לו, תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט ברזור. אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילדי בקלבה ופאטה כמו גאנה.
איתנו על קו הטלפון שלומי כהנה, רכז הכנה לצה"ל באריאל. שלום שלומי, מה שלומך?
אני מצוין, מה שלומכם?
מצוין. תוכל לספר לנו קצת על עצמך?
בטח. אז קודם כל קוראים לי שלומי, אני בן 26, גר באריאל ולומד באריאל, אני במקור ברחובות, כרגע ההורים שלי עברו לקריית מלאכי. אני, בעבר לזה שאני סטודנט לכלכלה ממינהל עסקים, אני רכז הכנה לצה"ל של עיריית אריאל, מתעסק גם ככלכלן בפירמת ראיית חשבון בשם קרסטון, ועושה את כל מיני פרויקטים מסביב. הייתי המדריך של אחריי באריאל בשנתיים האחרונות. זהו בגדול.
הבנתי. כמה שנים אתה עוסק בתחום הצבאי?
בתחום הצבאי אני עוסק בעצם מהרגע שהשתחררתי מהצבא, שזה אומר 5 שנים. בעמותת אחריי סיימתי שנה שעברה 12 שנה.
בתור מדריך לשעבר של אחריי, אתה יכול לספר לנו קצת מה זה אחריי ולמי זה מתאים?
בטח. אז קודם כל, עמותת אחריי הוקמה בשנת 1997, בערך שאני הייתי בן שנה. הקטע של העמותה,
בעצם שהיא פונה לאו דווקא לחבר'ה שאומרים אני בשבילי הכל קל, הכל בשבילי יכול להיות בדיוק כמו שאני רוצה, אלא היא פונה לחבר'ה שדווקא לאו דווקא היו מתגייסים לקרבים מלכתחילה, וגם לאותם חבר'ה שכן היו אומרים אני אתגייס לקרבי והכל. כיום העמותה יש לה כלל פרויקטים כגון הכנה לצבא, אחרי הייטק שזה פרויקט חדש שבנו, אחרי לבגרות, שעת שירות, מכינות מאוד גדולות וכו' וכו'. אני באחרי התחלתי את הדרך שלי בסוף תחילת י', הייתי הנער הזה של לאו דווקא אמר לעצמו שהתגייס לקרבי ובעצם מה זה ייתן לי והכל. וברגע שהגעתי לאחריי, עברתי סוג של שינוי. אני זוכר שהמדריך שלי אמר לי ככה, באימון הראשון, הוא אמר לי, סוג של רצה שאני אלך הביתה, כי לא בדיוק נתתי לו להעביר את האימון. ומזל שהוא לא עשה את זה, כי בסופו של דבר נשארתי 12 שנה ונהייתי מדריך. ואני דווקא הבחור שאמרו עליו שאם מישהו יהיה מדריך זה בטוח לא הוא. ותראו אותי היום. הגעתי למקום מאוד מאוד טוב, גם מבחינה עצמית, גם מבחינת הביטחון העצמי שלי, גם מבחינת התפקידים שעשיתי, והרבה בזכות זה בגלל אחריי. חושב שהעמותה הזאת עושה טוב גם בארץ, בכל מקום בערך, מהצפון ועד הדרום.
איך הגעת לתפקיד של רכז הכנה לצה"ל באריאל?
אז כשהגעתי להיות מדריך לאריאל, באריאל, המנהל מחלקת נוער הקודם, שלומי אמר, שאל אותי, אמר לי, תקשיב, אתה עושה את העבודה שלך כמו שאנחנו רוצים והכל, בוא תהיה רכז הכנה לצה"ל, תפקיד בעצם שהוא לא היה, תפקיד שאני הקמתי מההתחלה ועד הסוף, ממש הייתי צריך לבוא וללמוד מרשויות אחרות, מה אומר התפקיד, איך עושים אותו, איך זה בסופו של דבר מופרד מלהיות מדריך ואחרי, הרי יש הרבה דברים שהם חופפים, מבחינת הכנה לצבא, ייעוץ, הכוונה, מבחינה של לעשות כנסים וכל מיני דברים, ולעבוד גם עם הקבוצה וגם עם הרשות בסופו של דבר, עם אריאל, ויש פה די הפרדה. לקחתי לי את התפקיד, היה לי די קשה בהתחלה לשלב, אבל היום הגעתי למקום שאני מרגיש בו גם בטוח, המקום שתורם ברמה הטובה ביותר גם לבני הנוער באריאל, לתושבים, ומכין אותם לצבא בצורה הטובה ביותר, כמובן גם עבודה מול הקבוצה, גם עבודה מול הרשות, גם עבודה מול הבית ספר ומול בני הנוער עצמם.
כרגע אתה עוזר לנערים ומסייע להם לפני הגיוס ובצו הראשון. עד כמה אתה מרגיש שאתה עושה שינוי אצל ילדים שרוצים להתגייס?
אז א', אני, אם לא הייתי משמעותי, אז הייתי עוזב ביום הראשון. אני מהרגע, כל עבודה שלי במהלך החיים, או כל פרויקט שאני מרים ועושה, אני לפני שאני ניגש אליו, אני מבין אם זה משהו שהוא רלוונטי אליי בכלל. כמו שאני מגיע לרעיון עבודה, אני מבין אם זה משהו שאני רוצה, אחרי שאני מגיע לפרויקט, או אחרי שאני מגיע לאותו נער והכל, אני מבין את הסטטוס שלו, מבין אם אני יכול בכלל לעזור לו. ברוב 99% מהמקרים זה באמת מה שקורה. אני מתחיל תהליך עם בן נוער שאו שהוא לא מאמין בעצמו, בן או בת נוער כמובן, או שהצבא יש אותו כבר באיזשהו מקום, וברגע שמתחילים איתו תהליך ופתאום יושבים איתו ומסבירים לו את כל הדברים כמו שצריך, ויש את הבן אדם הזה בסופו של דבר שעושה את הקישור מול אותו נער למיטב בצורה שהיא קצת יותר בוגרת, הדברים על פני השטח נראים הרבה יותר טוב, התוצאות מגיעות מהר מאוד ברוב המקרים, ובני נוער מגיעים לתוצאות מדהימות, ובבחינת המשמעות של זה, תחשבו על בני נוער, על בן נוער שקיבל לא, 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 על שלל תפקידים שהוא מאוד מאוד רצה, והוא אמר לעצמו שהוא היה בכיתה י' או בכיתה ת', הוא אמר, אני רוצה להגיע לעשות משהו משמעותי, הצבא תקע לו ברקסים פעם אחר פעם, ובפגישה פשוטה איתי, כמובן, זה לא בתהליך של קסם, אבל זה תהליך עבודה שלי ושלו ביחד, או שלי ושלה ביחד, אנחנו מגיעים לתוצאות, תוצאות התאמה שמתאימות למה שהוא רצה, באזור ה-80 או ה-90%. זה אומר שברוב המקרים, בן או בת נוער שיושבים איתי, מקבלים את מה שהם רוצים, וכמובן הם מגיעים ויושבים איתי מספיק זמן מראש. יש דוגמאות של בן נוער, אתה יודע, בן נוער שדאג על עצמו וחשב על עצמו, מכיתה י' או י' א', התחיל כבר את התהליך הזה מהשנה הזאת, מגיע לתוצאות הרבה יותר טוב מבן נוער שחודש לפני הגיוס, או בת נוער חודש לפני הגיוס, בכלל נזכרה שהיא מתגייסת, כי להתחיל תהליך חודש לפני זה לא אותו דבר כמו להתחיל תהליך שנה לפני או שנתיים לפני.
איך העזרה שאתה נותן למלשבים היום הייתה עוזרת לך כשאתה היית מלשב?
אז קודם כל אני הגעתי למקום שלא רציתי להתגייס אליו, שזה די מצחיק, כי אחרי כל ההכנה באחריי והכל וזה, יש לי קצת סיפור קצת מוזר מבחינת אחריי, מבחינה אישית שלי, ואני אסביר. כמו כל בנוער שנמצא באחריי ובקושי קרבי, רציתי לכוון למקום הכי גבוה שיש, לעשות יום סיירות, לא קיבלתי את זה, כי לא היה לי את הבחור, את הרכז הכנה לצה"ל שישב איתי והסביר לי מה משמעות הדפ"ר. וגם אם הדפ"ר שהיה לי, גם אם הייתי יושב עם רכז הכנה לצה"ל, היה עדיין יכול לסדר לי יום סיירות, ולא היה לי את אותו בחור שעשה את המאץ'. קיבלתי שיבוץ להנדסה קרבית, הייתי קצת מבואס, כי לא ידעתי מה זה. חשב, תמיד הייתי בראש מאחריי, אני רוצה סיירת, אני רוצה גולן, אני רוצה גבעת, אני רוצה להגיע למקומות המטורפים. ועד שהתגייסתי, הבנתי כמה חיל ההנדסה הוא משמעותי וחשוב. גם התגייסתי במרץ 15, שזה היה פלוס מינוס אחרי צוק איתן, ואז התגלה כל המשמעות והסיבה של חיל ההנדסה, מה היתרון שלו על פי חילות אחרים, שזה לא חיל, בסופו של דבר, אנחנו לא רק לוחמים שנכנסים וכובשים בית, או לוחמים שהולכים לעשות מעצרים, או סריקות אמל"ח, או הולכים לפזר אפסדים, שזה הפרות סדר. אנחנו גם אותם לוחמים שבסופו של דבר יודעים לנטרל מטענים, יודעים לבוא לפתוח צירים לכוחות כדי לקיים אותם. אם זה הצמה שיש בהנדסה, שיודעים, אתמול אני יודע שבשכם היה כניסה של מתפללים לתוך קבר יוסף, אז אתם יכולים לראות בסרטונים שמופצים, מי שבעצם בא ופינה את כל המכשולים בדרך, שזה צמה, שזה חיל ההנדסה. ואחרי שאתה מגיע ונמצא במקום כזה, אתה מבין כמה הנדסה משמעותיים וכמה הם בסופו של דבר, זה לא חיל כזה של, יש תמיד את הבדיחה הזאת שאומרים, ששואלים אותי איך שהשתחררתי, שואלים אותי אם אני עם 5 אצבעות, אז אני גם תמיד עם 10 אצבעות בידיים, אז אני תמיד אומר שיש לי גם 10 אצבעות ברגליים, למי ששואל. אז אחרי ממש שירות משמעותי של 3 שנים ואפילו חודש של קבע, אני יכול להגיד שהחיל הזה מאוד מאוד משמעותי, נהניתי מאוד, ואם היה לי את הרכז הכנה לצה"ל לפני בעצם הגיוס, שהיה מלווה אותי בתהליך, בונה לי תוכנית והכל, אז הייתי יכול להגיע למקום שאני בתור מלשב הייתי חושב שהוא יותר טוב, אבל אחרי שאתה נמצא בסופו של דבר בצבא, ואתה מבין מה התפקיד אומר ומה בתכלס עושים, כי אתה עושה אותו ביום יום, אז אתה מבין שהתפקיד הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ואחד הדברים גם היום שמלשבים לא מבינים, זה מה אומר התפקיד, כי בעצם כדי להבין מה אומר התפקיד אתה צריך לחוות אותו דרך הרגליים, להבין מה העבודה היומיומית. לצערנו אנחנו לא יכולים לעשות את זה למלשבים, כי זה בעצם לגייס אותם, אנחנו לא נגייס כל משאב כדי להראות לו מה אומר כל תפקיד ותפקיד, אבל בסופו של דבר אם בן נוער יבוא וישב, אם לי היה את הבחור הזה שהיה יושב ומסביר לי על כל יחידה ויחידה כמו שאני עושה היום, ואומר לי מה כל תפקיד עושה בתכלס, ואיפה הכי מתאים לי מבחינתי, וכמובן בדרך של המלצה, אז אני מאמין שבתום השב הייתי יותר מרוצה עם השיבוץ לצה"ל, אבל כיום אחרי שהשתחררתי, אני יכול להגיד שאני לא מצטער על שום דקה ששירתתי בחיל, להפך אני גאה על זה, ונהניתי ממש והרגשתי שעשיתי שירות משמעותי.
שלומי כאן, רכז הכנה לצה"ל, תודה רבה על השיחה והמשך לעשות את התפקיד הכל כך חשוב הזה.
תודה, תודה.
להתמכר, להאשים. הלב מכעס מתפקע. ואין מי שיציל אותי. אבל ממשיך להתווכח, להתבזבז על הפחדים. הזמן המתלקח אדם זקוק לרחמים אבל אין הדבר תלוי אלא בי אלא בי אין אבא אין אמא רק אני רק אני אדם לבד יכול להתפקע להתבונן להסים בסוף כלום לא דומה לריח של הכביסה של ההורים כי
היום בפינת ההמלצות נדבר על הסרט החדש שמשגע את הרשת, חומר דוב. אני ונועה לפני כשבועיים הלכנו לראות את הסרט החדש. באופן מפתיע הסרט מבוסס על סיפור אמיתי. הסרט קורע מצחוק. הסרט מדבר על סיפור אמיתי שקרה בארצות הברית בשנות ה-80 בערך. הסיפור בעצם מדבר על סוחר סמים שנפל אל מותו מתוך ממסוק. ויחד איתו נפלו סמים, דוב מצא אותו, וכמובן שאחרי כמה דקות הדוב מת.
השתגע.
כן, השתגע ומת במקום. אבל החליטו לקחת את הסיפור הקצת הזוי הזה, ולהפוך אותו לסרט קומדיה. כן, והסרט הוא לא כל כך קל, אנשים שאולי לא אוהבים לראות קטעים קשים, רואים הרבה דם, רואים...
איברים של אנשים, רגליים...
כן, רואים שם רגליים קרוטות, פתאום מעיים שמוצאים מבן אדם, אבל הסרט, כל התסריט נעשה בצורה כל כך הומוריסטית ומצחיקה, שפשוט זה איך שעודם מצחיק.
יושבים בקולנוע ורואים קטעים שלא מביישים אף סרט אימה, ועדיין כל העולם פשוט מתפרק, מצחוק, כי זה פשוט קורע.
נכון, התסריט, בעצם רואים קטעים... הסרט מתחיל שבעצם שני ילדים בסביבות גיל 9-10 מחליטים שמבריזים מהבית ספר והם עושים מסע אל תוך היער. יחד איתם גם הולכים האימא שמגלה את זה, כל מיני חברים, השומרת יערות, מצטרפים. בעצם בסרט רואים דוב שיוצא כאילו כביכול לחפש עוד סמים ויוצא ותוך כדי יורג אנשים ו... כן, האמת שסרט מאוד מצחיק. אני לא אוהבת קומדיה ומאוד התחברתי, זה מתאים לכל מיני, זה לא בדיוק קומדיה.
כן, אלה שאוהבים גם טיפה אימה, קומדיה כזה, שילוב, אז הם ממש ממש התחברו לסרט הזה, ו... כן.
וזהו, סך הכל, אני מאוד מאוד רוצה ללכת לראות את הסרט, לאותם אנשים שאוהבים קומדיה, גם לאותם שלא אוהבים, כי אני לא אוהבת ואהבתי.
אפשר להתחבר.
כן, אפשר להתחבר, בכל מקרה אני מאוד ממליצה לראות. זהו, תודה, ונתראה בפינה הבאה.
אדם לבד יכול להשתגע להתמכר להאשים הלב מכעס מתפקע ואין מי שיציל אותי ממשיך להתווכח להתבזבז על הפחדים לצפות בזמן המתלקח אדם זקוק לרחמים אבל אל עצמי, בעצמי
אדם לבד יכול להתפקע, להתבונן, להסים. בסוף כלום לא דומה לריח של הכביסה של ההורים.
שמולי, כבר דיברנו על הכל חוץ מהמגמה שלנו.
איך זה קורה הדבר הזה?
אני גם שואלת אותך איך.
איך לא מדברים על ה... מה, יותר חשוב...
במיוחד שאנחנו גם מחזור ראשון.
יותר חשוב מזה לא יכול להיות.
אין, אין. גם בדיוק אתמול השגנו את המגמה שלנו לתלמידי ת'. אני חושבת שהצגנו אותה בצורה מאוד מאוד מעניינת. גם התלמידים מכיתות ת' מאוד התעניינו. הראינו להם הרבה מאוד, הספקנו גם הרבה מאוד. בשנתיים האחרונות.
אוקיי, אז באמת, אם כבר אנחנו מדברים, אז בואו נדבר קצת על המגמת תקשורת. אנחנו עוד מעט נעלה לשידור את לירם, שהוא רכז מגמת תקשורת של אורט יובל אריאל, נכון? אז בואו תספרו לנו מה באמת קורה במגמה הזו.
אני חושבת שכשאנחנו התחלנו את המגמה, גם בגלל שהיינו מחזור ראשון למגמה, אז ככה הביאו לנו את כל החומר, אנחנו התחלנו למדנו הכל, והמחזור שהגיע אחרינו, קצת הפחיתו איתו. עם הדברים, לירם קצת הקל איתם, נכון?
בעצם בגלל שאנחנו הראשונים שממש הגיעו למגמה הזאת, אז לירם גם היה הראשון שבעצם לימד אותנו, שהתחיל איתנו את כל החומר שהתנסה בנו, ולאט לאט מגיעים לו, הגיעו לו יוד, ושנה הבאה שוב יגיעו אלה שכרגע בתת. כן.
אוקיי.
המגמה נותנת לנו הרבה מאוד אופציות לבוא ולפתוח את מה שאנחנו... מרגישים, את מה שאני חושבת שהמגמה נותנת ממש איזשהו מסלול מכוון, גם מבחינת מה שאנחנו רוצים להביע, גם אם זה בכתב, אם זה בדיבור, ככה גם בפרויקט גמר שלנו.
אז הנה, נגרם על קו הטלפון, נכון? אז אתם יכולים להגיד לו שלום.
נגרם, אתה איתנו?
כן, כן, אני פה.
שלום, שלום.
שלום וברכה לתלמידי מגמת תקשורת, המחזור הראשון באורט יובל אריאל, המוצלחים. כן, אני איתכם.
נראה, רק בשנה האחרונה נפתחה ממש המגמה של הניו מדיה בתיכון. איך הייתה הרגשה לפתוח מגמה חדשה?
טוב, אז בתור מי שעוסק בתקשורת כל חייו, הבוגרים לפחות, מבחינתי זה היה, כשנכנסתי להוראה ולחינוך, זה היה איזשהו חלום עבורי לפתוח מגמה תקשורת בתיכון שאני למדתי בו, והחלום אכן התממש, ו... בוודאי שזה היה מאוד מאוד מרגש, בטח שקיבלתי לראשונה תלמידים מאוד מאוד מוכשרים ומוצלחים, והשנה שגם קיבלנו את, ואתם כבר עליתם מכיתה י' א', והשנה שקיבלנו את כיתה י' המדהימה, ואנחנו מתרגשים לצמוח משנה לשנה, ובשנה הבאה כשאתם כבר תהיו בכיתה י' ב', אז תהיה לנו ככה מגמה שלמה מי' עד י' ב'.
היו לך איזשהן ציפיות מהמגמה? לפני שהגעת, והם לא התממשו, או להפך?
כן, הציפיות הן תמיד שנהיה הכי טובים, שנוביל, כי בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על תקשורת, ובטח כשאנחנו מדברים על הסוג של המגמה, שזה לייצר תקשורת שהיא אקטיביסטית, זאת אומרת, לפעול למען החברה. זאת אומרת, לא סתם להשתמש בתקשורת, אלא לדעת להשתמש בה, בצורה שתועיל לכולם, שניתן יהיה ליצור שינוי חברתי. אז הציפיות הן באמת שנמשיך ככה ללמוד איך לייצר תקשורת שהיא טובה, שהיא מועילה. ושגם נייצר כזאת בכל הזדמנות שיש לנו כמו עכשיו, ברדיו סול.
אתה מורה לתקשורת גם ביסודי. מה ההבדלים ואיפה אתה מעדיף ללמד?
טוב, אז איפה אני מעדיף ללמד? האמת היא שאני עדיין לא הגעתי להחלטה. אני חושב שלכל שלב חינוך יש את המורכבות ואת היתרונות כמובן. ההבדל הוא כמובן שמבחינת הרמה, אני מן הסתם מתאים את הרמה ליסודי, ובוודאי שביסודי אין באמת תוכנית לימודים סדורה, ולכן גם הזדמן לי לכתוב חוברת למידה ותרגול לשכבות היסודי והחטיבת ביניים, והאמת היא שאני לקחתי חלק מהרעיונות של פרויקט הגמר של התיכון, ואני מיישם אותם גם בשכבה וב, שמייצרים גם כן תקשורת אקטיביסטית, לקחתי את הרעיון הזה, ואני חושב שאפשר לעשות אותו כמעט בכל גיל, כמובן בהתאמה, וזהו, נהנה מאוד בשני, מה שנקרא, בשני עולמות.
תודה לירם, אני גם כשהייתי בכיתה וב לא היה לנו מגמות. אתה חושב שזה משהו שהוא הכרחי להתחיל ללמוד מכיתה וב, שאנשים באמת, ילדים בכיתה וב באמת מבינים את החומר, מבינים איך להשתלב במגמה?
כן, זה חד משמעית הכרחי. חשוב לציין שבבית ספר היסודי שאני מלמד בו, אנחנו, זה לא באמת מגמות, זה ממש מקצוע בתוך המערכת שכולם לומדים. וזה מאוד הכרחי, כי מקצועות כאלו, בטח מקצועות של אומנויות, מחול ותיאטרון וקולנוע ותקשורת, זה מקצועות שבעצם מהווים לתלמידים איזושהי במה, איזושהי פלטפורמה לבוא, לבטא את עצמם, ליצור, לגלות בעצם את התלמידים לאו דווקא דרך המקצועות הטריוויאליים כמו מתמטיקה, עברית ואנגלית, אלא לתת להם באמת להשתלב גם בעולמות האלה כבר מגיל מוקדם, כי אני בתפיסה שלי חושב שתלמידים יודעים מה הם רוצים לעשות, מה הם רוצים ללמוד, מה מעניין אותם ומה מסקרן אותם כבר בגיל מאוד מאוד מוקדם, ואני חושב שמוצאים את הלנוע אחריות.
המגמה הזאת גם מאוד מפתחת אישיות באיזשהו מובן.
נכון מאוד, אין ספק, אנחנו נותנים בעצם כלים שמכשירים אתכם לעסוק באמת, לא רק בתקשורת, באופן כללי, אנחנו דנים בהרבה מאוד נושאים בתוך המגמה, מכיוון שתקשורת נוגעת כמעט לכל תחומי החיים, ואין ספק שכשאנחנו לומדים על תיאוריות ומושגים, ומייצרים גם בעצמנו תקשורת בהקשר למה שלמדנו, זה חד משמעית נותן לתלמיד את המקום שלו להיפתח וממש לפתח את עצמו, לבנות את האישיות שלו. אז אין ספק שגם זה חלק מאוד נכבד במגמה.
מה המטרות והשאיפות שלך לעתיד המגמה?
לא שמעתי?
מה המטרות והשאיפות שלך לעתיד המגמה?
מה המטרות? המטרות הן כמובן שאנחנו, כולכם כמובן, תעברו את כל הבגרויות. תעברו את כל הבגרויות בהצלחה רבה רבה, אבל לא סתם מתוך למידת טוקים, כן? אלא מתוך למידה חווייתית, למידה מתוך סקרנות, דברים שלא מדברים איתכם בדרך כלל במקצועות אחרים, אלא לדבר על אקטואליה, על הכאן ועכשיו, וחד משמעית לעמוד במטרות האלה, וכמובן לכוון אתכם להמשיך לעסוק בתקשורת, בין אם זה בחיים המקצועיים, בקריירה, בין אם זה בחיים האקדמיים, אחרי הצבא, שתבוא ותלמדו תקשורת גם באוניברסיטה, כי תמיד צריך אנשי תקשורת, אנשים רואים בזה כמקצוע שהוא בסדר, מדעי הרוח, מדעי הדשא, אבל תמיד צריך אנשי תקשורת, כי
זכות
הציבור לדעת, זכות הציבור לדעת, וצריך מי שימשיך להעביר את הידיעות.
בעוד 10 שנים נגיד, איפה אתה רואה את עצמך?
איפה אני רואה את עצמי?
מנהל יסודי.
כן, אז כמו שאתם מכירים, השאיפות שלי זה כמובן להמשיך לעסוק בתקשורת, יש לי גם עסק של פרסום דיגיטלי, וגם כמובן להמשיך לפתח את עצמי בתחום החינוך, ואולי גם לנהל בעתיד. כן, יש תמיד שאיפות ומטרות, ולאט לאט אנחנו מקדמים את זה. כמו כל אחד שיש לו שאיפה או מטרה, מה שנקרא, המטרה מקדשת את האמצעים.
אז לירם, התבלבלתי בשם של המורה למגמה שלי. לירם, רכז מגמת תקשורת באורט יובלי אריאל, תודה על הרעיון, בהצלחה בהמשך.
תודה רבה לכם, גם לכם בהצלחה בהמשך. לא לשכוח לעשות משימות.
זהו, מאזינים יקרים, מסתיימה לעוד תוכנית של בין הצלצולים, תוכנית הנוער של רדיו סול. תודה לשוקי אברהם, טכנאי השידור. אנחנו היינו איתכם, תלמידי מגמת תקשורת של קריית החינוך אורט יובלי אריאל. מקווים שנהנתם מהתוכנית.